טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים, אנחנו מאמר הדור, עמוד ק"י. יש את הפסקה האחרונה, אז תלו מעליה חמש שורות במילה שמתחילה, כי מהו הכוח הפועל? בסדר שאנחנו נמצאים. לא. בספר. ספרים. יש... הנה, יש פה. יש כאן ספרים. מצוין. עמוד ק"י, במילים כי מהו הכוח הפועל. אז אומר הרב בספר, כי מהו הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו, שבגללם אנחנו כל כך סובלים, אם לא הספרות. וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אף על פי שנקבץ בתוכה גם לעג הרבה, לעג הרבה ודברים מחממים ומלהיבים לבד. אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות, להרוס ולבלע באופן סיסטמטי. זאת אומרת, מה שראינו עד עכשיו, זה שהרב אומר, שאני מסתכל על הדור, שאנחנו מסתכלים על הדור הזה של התחייה, אנחנו רואים דור מופלא. זוכרים? אמרנו, הוא גם טוב וגם יש בו קלקול ביחד. יש בו אור וחושך בערבוביה. אומר הרב, שאנחנו מסתכלים על דור כזה, אין לנו תופעה היסטורית כזאת לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל. למה? כי שפגשנו לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל ירידה, אז אמרנו, הירידה היא ירידה כוללת, כוללנית. זאת אומרת, שאם יש ירידה בערך הלאומי, אז יש גם ירידה בערך התורני והמוסרי. זה הולך ביחד. זאת אומרת, זה כל העולם, השכר והעונש המקובל שאנחנו רגילים מהתורה. וקורה פרק מיוחד בהיסטוריה שלא מצאנו כדוגמתו. כן? כמו שאומר הזוהר, שם בתיקוני הזוהר, יש פה איזה תו מלגב, ביש מלבר, טוב מבפנים וכלפי חוץ, אתה רואה קלקול. והם שאלו את זה כמו גיל ההתבגרות, נכון? שבגיל ההתבגרות אנחנו מוצאים כוחות חיים שהולכים ונרקמים מבפנים, וכתוצאה מזה יש בשלות כבר לתפיסה יותר גדולה. התוצאה לפעמים זה בעיתה, התוצאה שזה לפעמים זה חוסר לא לקבל את המוסכמות, לברר. עכשיו אתה יודע שכל הבעיתה הזו היא נובעת לא בגלל שיש לך פה עכשיו איזה חס וחלילה איזה פרא אדם. יש לך פה אישיות אדירה שבפנים כבר מלאה בכוחות חיים. היא רוצה להתפרץ, היא רוצה לבנות את האישיות שלה באופן עצמאי. היא רוצה לגדול ולצמוח, היא רוצה דעת גדולה, היא רוצה להבין, היא רוצה... ומשם הבא כל לפעמים הדרישות, התובנות, שלפעמים זה בא בדברים, בצורות מקולקלות, שצריך לתת להם מענה. אבל... איך אתה מסתכל? אתה אמור להסתכל על זה בצורה שאתה רואה את הבריאות בפנים, ואותה אתה רוצה לפתח. וכלפי חוץ, באמת אתה פוגש תופעות שהן לא פשוטות, לא ברורות בכלל. ואז המבט שלנו צריך להיות מבט שרואה בפנים ולא רואה בחוץ. ומההבנה שמה תמון בפנים, אמרנו אנחנו גוזרים את הפעולות שלנו בחוץ. עכשיו שאתה מדבר על שאלה של כלל ישראל, של דור, אז זה עוד יותר מורכב. כן, כי יש פה את כל העתיד של האומה על הכתפיים. כל ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיה כביכול נבעטת. זה שאלה יותר גדולה, איך אתה מסתכל על דור? האם בדור הזה זה דור שהקלקול שאתה רואה בחוץ הוא קלקול שנובע מקלקול פנימי, ואז ממילא אתה לא לוקח חלק, או זה דור שמה שאתה רואה בחוץ זה כבר תהליך של ריפוי. כל הקלקולים שאתה רואה בחוץ הם קלקולים שנובעים מעולם פנימי מתוקן. למה זה קורה עדיין? כי זה חלק משלבי הריפוי של הגלות. כבר כל הצד החיצוני של הגוף תוקן, העולם הפנימי, סליחה, תוקן. ועכשיו מה שצריך לצאת זה הקומה הבאה הנוספת, ומה שאתה רואה בחוץ זה בעצם שעריות עדיין. מתהליך מאוד עמוק שעם ישראל עבר, ואמרנו שזה נובע גם מחוסר נתינת מענה למבוקש הפנימי שהיה. ואז הקלקול שאתה רואה בחוץ הוא קלקול שהוא מאוד כואב, אתה צריך לתת לו את הדעת, אבל הוא לא השורש. וממילא אתה צריך לקחת חלק בו, לא בקלקול, צריך חלק בתהליך, ויחד עם זה להאיר את הדעת, לתת את המענה הנכון לציבור, לעם ישראל, לכלל. אבל אם אני לא אתן את המענה הנכון לכלל, זה המדרגה של עם ישראל, שם הוא נמצא עכשיו. זה התהליך האלוקי של עין בעין ירום בשוב השם ציון. זה מה שנדרש. אבל אם לא ניתן את המענה הנכון, אז יהיה נשמות מאוד גדולות, ראינו, נשמות של גאולה. ממילא יש להם כוחות עוצמתיים, אבל בלי מענה, המזון תמיד ילך למקום, הכוח חייב לצאת על הפועל, אתם יודעים. אז אם הוא לא מקבל מזון חיובי, לאן הוא הולך? למזון השלילי. ואז הוא הולך לבורות נשברים, הולך לתפיסות, מה שראינו. הולכים לכל מיני תפיסות של, בעולם. הם שוחרי חיים, מבקשים חיים, לא מצאו את החיים בתוך בשפה המדוברת בקודש. כמובן הקודש מלא חיים, מלא עוצמות, מלא עולם אמוני, פנימי, עשיר, אדיר. אבל צריך שיהיה לו מלל, עומת נראה עכשיו מה שהרב מדבר. צריך שידעו לדובב אותו, להעביר אותו, לפתח אותו, ולא לדבר רק בתקצור או בקודים פנימיים שאתה לא מבין. בלית מענה, אז אותם צעירים שהם מבקשי חיים, הם הלכו לחפש את החיים, כן? במקומות זרים לעם ישראל. כמו שאומרים, אתם יודעים, טעם החיים זה קוקה קולה. כאילו, שם תמצא את טעם החיים. זה לא בדיוק. זה טעים אולי, אבל זה לא טעם החיים. אתה לא הולך למקום שאתה... זה טעם החיים. הייתי שואף פחות שטעם החיים יהיה קצת יותר מזה, כן? מרמת המשקה שאתה שותה. יש טעם לחיות, יש כללות, יש אמת בעולם. זה טעם החיים, שם אני רוצה למצוא את החיים. כן? אבל כשאין את זה, כשכביכול יש בקשה מאוד גדולה לתביעה לחיים, תביעה לפתח את העולם, פתח את המציאות, פתח ומתעוררת דרישה לאומית בעם ישראל מתרדמתה, שלא הייתה דבר כזה. כן? כל אורך שנות הגלות, הדיכאות הלאומית אמרנו בגלות הייתה מאוד מאוד חזקה, וממילא לא התפתח שום בשלות לזאת. הדבר, אם היה איזו תופעה קטנה שהיה בשבתאות, זה נעלם מהר. זה לא נעשה פירות. ופה יש תהליך כללי שקצת דיברנו עליו, ולא נכנס על זה עוד פעם, שאתה רואה איך עם ישראל מתעורר לחיים. ויש בקשת חיים, וכאש בנהורת, זה מנער את כל מחנה ישראל, כל הגלות רוכשת באותם הזמנים. על מה? על תחייה. תחייה לאומה, לא תחייה לאומה. הולכים הציונות, לא הולכים הציונות, איך מתייחסים למהלך הזה? יש פה כפירה, מפה בא כל הקושי. וזה מה שהרב בא לפתוח לנו במאמר, כמו שדיברנו. הוא בא לברר מה, מאיפה בא המשבר, מאיפה בא הפער ומה נדרש. מה נדרש מאיתנו, בעיקר הוא פונה אל דור האבות, הוא כאילו דור אנשי התורה, אל הקודש. מה נדרש מאיתנו, איך להסתכל נכון? איך לנתח, איך להבין את הילד? הילד זה האומה, זה אנחנו. איך להבין אותנו, את כוחות החיים האלה שזורמים בנו? מאיפה הם באים? והרב אומר שאם הייתי מוצא דור כזה, שבדרך כלל הוא היה שפל, אז היינו מצפים לראות שפלות. אבל בדור הזה, אומר הרב, דבר ראשון, מה אנחנו דיברנו, אנחנו רואים אידיאלים, שהדור הזה מוסר את עצמו על אידיאלים, על ערכים. לא רק שזה, הוא שוכב על הגדר. נכון? הוא שוכב על הגדר שכולם ידרכו עליו. נכון? גבעת תחמושת, זוכרים את הסיפורים העשיר. נגמר מחסנית, הוא נשכב, כולם דורכים עליו כדי שירוצו להסתער. זה הדור הזה. הם שוכבים על הגדר כדי שככה פורצים. איך יעברו את השדה? אחד שוכב, כולם דורכים עליו. במה? הם נכנסים לביצות, מסכנים את הנפש, מייבשים ביצות. הם לא יודעים, פסוק אחד. אבל אומר הרב, זה לא משנה. נשמתם יודעת. הם משם נטבעים. זה נשמות אחרות, זה סדר אחר של הבנת ההנהגה של עם ישראל. שלא תמצא כמותו לאורך כל ההיסטוריה, כל משוע, שופטים, מלכים, לא תמצא הנהגה כזאת, סדר כזה. ולכן צריך לדעת איך מנהיגים את הדור בתקופה כזאת, של מבנה כזה שהוא טוב מבפנים ורע בחוץ. וזה לא, אמרנו, לא מעבר את העיניים. לא מקלקל את העיניים, אתה יודע לזהות את החסרונות. כן, כמו שראינו שבוע שעבר, אתה יודע לזה, אתה יודע לעמוד על החסרונות. אבל אתה, זה שיש חיסרון, גם לא גורם לך לטשטש את הטוב. מדוע? טשטש מה שקם. יש. זה עוד שלב בדרך פשוט, אומרת, אנחנו נראה. כן? אז השלב הראשון, זה אמרנו, זה שאני מוצא בדור אידיאליזם. כן? אידיאליזם. אידיאליזם זה שאתה מוצא ערכים. שהדור הזה הוא מוסר נפשו על ערכים. חלקם טובים, כשהם קשורים לכלל ישראל, לישוב הארץ, פרחת השממה, כן, תחיית האומה. חלקם גם ערכים מקולקלים, שנדבקים בכל מיני תפיסות של קומוניזם, סוציאליזם, כל מיני רוחות שהיו בעולם באותם הימים, והם היו הדוברים הכי חזקים שם, הדור הזה, כן, של העלייה השנייה וה... אבל עדיין יש פה שיח ערכי. יש פה שיח ערכי שממלא את הנפשות. ולכן זה לא נפשות שפלות. הדבר הנוסף שאומר הרב, זה שאתה מוצא בדור הזה כוח של ספרות. ופה יש קריאה מאוד גדולה ברב, לאורך כל כתביו, על הכוח של הספרות לחולל ולפעול בתוך הדור. למה? כי מה מבטא ספרות? ספרות, קודם כל זה מבטא תוכן, תוכן שכלי, תוכן תרבותי. זה דור שמה שהוא מחפש, הוא מחפש דעת, הוא מחפש הכרה, הוא מחפש דעה פנימית. ולכן הספרות היא נושא מאוד מרכזי. ספרים הם כוח שמעצב, כוח שדוחף. ולכן הספרות היא כלי מאוד מרכזי בהבאה של התכנים מבפנים. שאומרת, אנחנו נראה שמי שלא שייך לשם, זה לא נוגע בו. זה עוד רגע, עוד בהמשך. אבל הספרות זה כוח שמניע תודעה, ותודעה מניעה חיים. ולכן הדור הזה אומר, הרב, אתה רואה שהוא מחפש ספרות, תוכן, דעת, וזה כוח שמעצב אותו. וזה עוד פעם משקף לנו, עוד שיקוף, שהכוח הזה, הספרותי, הוא לא כוח סתמי. שאנחנו, ספרות כאן, אנחנו לא רק מדברים על ספרי דמיון, ספרי, איך זה נקרא? כן, מדע בדיוני או... אנחנו מדברים ספרות של תוכן ערכי, שיודעת להביע ערכים, תכנים, בשפה שחודרת אל הלב. למה? כי יש ספרים שזה ספרי לימוד. אבל ספרי לימוד הם ספרים שבאים לקחת מושגים ולפרוט אותם. לכללים, לעקרונות, לתובנות. שגם זה חלק מהספרות. ויש ספרות שהיא יודעת גם לקחת תכנים ולהנגיש אותם לציבור, להמון. ואז התכנים האלה שהם מטובלים באיזשהו רעיון מסוים, אבל הרעיון הזה שוזר בתוכו איזשהו תוכן. הכוח של הספרות היא לחולל את זה בתוך הנפש. ואני, עבדכם הקטן, כתבתי ספר, כן? בגלל, תמיד, מה שהרב כותב. אז אמרתי, טוב, צריך לכתוב ספר, ספר לילדים, ספר לנוער. ומתוך ניסיון שקצת לנסות לכוון למה שהרב מכוון פה. לא יודע אם הצלחתי, כן? אבל מה? רציתי להראות לכם, אבל שכחתי אותו למעלה. זה נקרא עקבות, כן. מה? כן, זה ספר עקבות, זה הרפתקה בעין גדי. אבל העלילה זה בעקבות דמותו, חבורה של חבר'ה שיוצאת לטיול במדבר יהודה, בעקבות הדמות של רבי עקיבא. ואז הם נתקלים באיזשהו הרפתקה סביב הדמות של רבי עקיבא, בתוך איזה מערה, ותקראו. אבל מה הרב מדבר? מה הכוח של ספרות? ספרות, הכוח שלה, זה שאתה מכניס את האדם לנושא שאתה נמצא בו. זאת אומרת, אני יכול לצייר בתוך האדם כבר את התמונה שאני רוצה שהוא יהיה בה. ולכן, כשאדם יודע להביע תוכן ספרותי במילים, התוכן הזה חודר ללב. כי הוא הכוח של הספרות הוא כאילו יותר חזק בלבן שבין האותיות לבין האותיות עצמה. למה? כי כשאדם קורא ספר, שסופר כותב ספר, אז הוא מכניס אותך לתוך ההוויה הזאת, נכון? זאת אומרת, אני אעשה את איך דוגמה, אם אני בא עכשיו לתאר שיטפון, בסדר? אז אתה לא, אני לא אכתוב את זה בצורה של פתאום עבר שיטפון בנחל וברחנו הצידה. נכון? למה? כי זה סתמי כזה, זה עובר מהר. אם אני רוצה לתאר שיטפון בעולם הספרות, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניכנס עכשיו לתוך השיטפון. ואנחנו נתחיל לתאר את השמיים. שפתאום היה צבע, אפילו שמיים כחולים, בכוונה. ואת הרגשת הביטחון שאנחנו הולכים בנחל, והכל ברור לנו, והכל פשוט, ואיזה יופי, ואתה מתאר את הצבעים, ואת השמש, ואת הפרחים, ואתה נכנס לשקט שאתה שומע בנחל, שאתה דורך על האבנים, והעידוד של האבנים מהדהד לך, ואתה שוקע בשלווה, נכון? ואז אתה מתאר, נכנס עוד יותר ככה לדממה שנמצאת שם בנחל, ואתה מקשיב לשקט, ופתאום בבת אחת, אתה שומע רע של אבנים מתנקץ על הצדדים, ואתה לא מבין, אתה נבהל כולך, אתה קופץ, אתה רואה מאחור, הנחשול של מים אדיר מתקרב, הנתזים נפיח על הפנים, אתה נכנס כאילו, נכון? זאת אומרת, מה שקורה, זה שאתה בבת אחת, הקורא נכנס לסיפור. אני לא מכתיב לו לאן להיכנס, שזה מה שעושה סרט. סרט, בום, אותם לך את המוח. ספר, הוא פותח לך את המוח. כי מהר מאוד אתה כבר בונה את הדמות בתוך העולם שלך. ואז השאלה הגדולה זה מה עובר? איזה דמות העברתי לבן אדם? מעבר למילים, מה מצויר אצלו? אז אני ניסיתי לצייר שמי שקורא את הספר, הוא חווה הטבה. הוא רואה חבר'ה ומעורר בו את הטוב. בלי שאני כותב את זה. הוא לבד מעורר, זה מתעורר אצלו, הוא רוצה להיות את הטוב הזה. כאילו הספר אמור לעורר אותי אל הטוב, אמור לבנות בי תודעה של יושר, אמור לחבר אותי לעבודת השם, בלי שאני מדבר על עבודת השם. אתם מבינים? ולא, אז הם הלכו ונטלו, כן, ידיים, בכוח. זה אמור לנבוע לבד. הספרות היא כוח מאוד עוצמתי. יש ספרות. שהסתמית. אבל ספרות שמעבירה תוכן שיודעת להתמלל, לתמלל את הדברים בעולם הערכי, זה עוצמות מאוד גדולות שחודר ללב. ושאתה מוצא דור כזה שהוא מחפש ספרות, הוא לא מחפש. ספרות אני מתכוון, כן, לא יודע, זה רק דוגמה של ספר כזה, אבל של תוכן שיודע לעבור גם במסרים אחרים, שזה מניע את ההמון. כי זה לא רק ספרי לימוד. אז הכוח הספרותי הוא כוח מאוד חזק שמחפשים בו תכנים. אז אומר הרב, שזה משימה. שאני מוצא בדור, אומר הרב, ספרות פועלת עליו כל כך הרבה. דעת, הכרה, מושג. דרך אגב, הספרים שהיו באותו דור, הם היו ספרים ש... הביאו תוכן, אמרתם רומנים, אז היו רומנים שכולם סובבים סביב ההתיישבות. הכל סובב סביב התיישבות. יישוב הארץ, אפילו בחוץ הארץ, זה נכתב של פעילי ציונות מאוד חזקים, שדיברו בשפה העברית ודגלו רק בשפה העברית ולעורר את התחייה העברית, והם כותבים ספרים שהנושא שלהם זה התיישבות. אז אתה מבין שדרך הסיפור הזה, שהוא כולו מלא לג ודברים שליליים אחרים שיש שם, אבל מעבירים מסר. ומסר כזה הוא מחולל תודעה. הוא מייצר הזדהות. הרבה יותר קל לייצר הזדהות מסיפור, מספר שמבטא תוכן מסוים, מאשר רק אמירות עקרוניות. נכון? זה מעורר הזדהות, זה מעורר חשק, זה מעורר... אתה מצייר לך תמונה שלמה בלב, מה זה הדבר הזה? יש לך תמונה, אתה שם, זה כמו שאחר, נכון? חבר'ה מאתיופיה, היה להם תמונה שירושלים זה זהב. וציפו לראות ירושלים של זהב, כי כך סיפרו. מה? או, בסדר, אבל בסופו זה המשיך. באמת ירושלים של זהב. היה להם בבקשה, רצו את רבי עקיבא, לא? הרבי עקיבא אמר לרחל, אם הייתי יכול, הייתי מביא לך ירושלים של זהב. ואז הוא הביא לתכשיט, אחרי שנים, שני רבי עקיבא. נכון? תכשיט שירושלים של זהב. זה בקשה מיוחדת. את ירושלים הוא הביא לה. כי היא הביאה לו את התורה. אז הוא הביאה את ירושלים. אז זה הכוח, אתם מבינים? דרך הספרות אתה מחולל מהפכות, אתה יכול לחולל תודעות. תחשבו גם היום. ספרים. איזה ספרים נשארים בתודעה? סתם ספרי סיפורת כאלה, נקרא להם זולים, שטחיים, שלרגע תפסו תאוצה, ואולי הם נשכחים על המדע באיזשהו שלב, אולי הם מחליפים את זה עוד בספריות. והספרים שמצטטים, זה ספרים שיצרו תפיסה, תודעה, באו לשקף איזה, אפילו בעולם הלא יהודי, ספרים שיצרו איזושהי תפיסה מסוימת על המציאות. תוכן, עשו מהפכות. זה הספרות שיש לה כוח להשפיע. וספרות חודרת. ולכן הוא אומר, דור שאתה רואה בו שמחפש ספרות, זה דור ששייך לדעת. זה דור שהמבוקש הפנימי שלו דעת, זה בא לידי ביטוי כרגע בסיפורת הזאת, בספרות. אבל הספרות זה כלי. שהדעת הזאת, אם אין לה כלים נכונים, אז היא תביא כלים נשברים. אז בואו תראו. בואו נראה בנושא הזה, אמרתי, ברב יש כמה וכמה דברים על החשיבות הספרות, זה נושא מרכזי, אז נראה כמה מקורות. אז נעשה את זה בזריזות. אז אומר כאן הרב, תסתכלו בדף התאווה הזה, דבש, יש לך? אין לי עוד אחד. תסתכלו ככה בדף התאווה, על החשיבות של ה... של הספרות, בסדר? זה, סליחה, אומר כאן הרב דבר כזה. מרן הרב ראה ערך גדול בספרות. הוא כותב, העת כבש לו את העולם, הוא רודה במחשבות. ברגשי הלב וגם במעשים, בבטחה הוא עושה דרכו. אתם מבינים, הלב, הספרות, היא מפעילה את המחשבות, והיא מפעילה את רגשות הלב. ונדבר על זה אחר כך. ואת המעשה, היא דוחפת, זה יוצר הזדהות, זה יוצר כוח מניע. בביטחה הוא עושה דרכו. חיצים, שנונים ומדקרות חרב ומנוחה הוא שולח. היה עליה לדעת שאנו, אנשי התורה הקודש, רשאים לחשות ולא לקנות לנו את הזין המודרני הזה, את כלי המלחמה הזה, של הספרות. הרי תחשבו, עד... כן, המאה הזאת שהרב מדבר עליה, הספרות לא היה הרבה ספרים. אחרי שהמציאו את הדפוס ואת הדפסת ספרים, הספרים נהיו הרבה יותר נפוצים. היה קל יותר להביע תכנים. גם לא היה המון ספרים. לכו לתלמידי החכמים הזקני, הם יספרו לכם שלמדו בישיבה מספר אחד, כמה חבר'ה ביחד היו קוראים אותו ביחד. כי לא היה. היום כל אחד יש לו ארונית, כל השס כבר נמצא לו שם וכל הספרים. אבל לכו לזקנים, תלמידי חכמים, ולכן אולי הם יודעים את הכל בעל פה. כן? זה דור, אתה פוגש תלמידי חכמים ענקיים, כמו הרב נביצל, הרב גרזה, ועוד הרבה רבנים, לא נגיד, תשמע, אבל יש עוד הרבה. אתה בא אליהם לשיעור, הוא שואל אותך, איזה סוגיה אתם לומדים? הוא בא לך ככה, כאילו, בלי כלום. שואל אותך, איזה סוגיה אתה לומד? אתה אומר, מסכת קידושין, איזה דף, למד א', איזה, איפה? עמוד ב'. באיזה סוגיה? אתה אומר את הסוגיה? מתחיל לשאול את הסוגיה בעל פה. כל הגמרא בעל פה, את הראשונים, האחרונים, הכל בעל פה. אתה יושב שם, אמרו לו, אתה מקבל חולשה? איפה, מה אנחנו הקטנים, מזובי הקי? כן? אבל הכל בעל פה. ענקי העולם. ככה אומרים לך כל השעס. למה זה? כי יש, כל פעם יש מסורת נפש של התורה. זה ודאי. אבל מאוד יכול להיות גם כי כשהם למדו, לא, היו צריכים ללמוד בעל פה, כי לא הספרים. אבל באותו זמן כבר הדפוס זה דבר שמתחיל להיות נפוץ, ומדפיסים ספרים, ומדפיסים עיתונים, ומדפיסים כמו העיתונים. היום העיתונים אתה עוטף בהם דגים, לא יודע אם הם עושים את זה, אבל פעם עוד, זה מה ששווה. מה, אין עומק, אבל בזמנו, בזמן הרב, תחשבו, כל מאמרי הראיה התפרסם בעיתונות. מי כותב מאמרים כאלה היום בעיתונות, כן? מישהו מבין? אבל כי העיתון, זה היה השיח הציבורי. שם זה נאמר, כל... שהרצל כתב כתבה, אז כל מלכי העולם היו קוראים את הכתבות של הרצל בניתוח מדיני. כי הוא היה גאון מדינאי, מדיני. והוא פיתח את המושג הזה, איך זה נקרא? טור מדיני או משהו כזה, כן? ניתוח פוליטי. כי כולם, זה הנושא, זה נושא של בירור, דעת, יש בקשה לדעת, ודעת באה לידי ביטוי בספרות. אז אומר הרב, כשאתה פוגש כלי מלחמה כזה שמברר דעות, מכניס דעות ומברר את הסוגיות, אתה לא תיקח חלק בזה? אבל זה העת, איננו נער אדם מחף המבריך, הוא לוקח אלו מאוצר המחשבה, והמחשבה הפוריה היא באה רק מחיקור דין, הבא אחרי הידיעה הרחבה. לא נורא, אנחנו נקרא את הכל רק כדי להבין את הדברים. תולדת הגרסה והעיון יחדיו, כשהם מתחברים עם הרגש והחיים. אתם מבינים? זה הסיפור, זה תוכן, אבל עם רגש. לכן, כמו שדיברנו, שיטפון, אתה מתאר אותו חי, זה בא עם רגש. ואז יש בזה את העוצמות. בלי זה, אתה יכול לקחת ספרים שלמים, מסכם אותם בשלוש משפטים. אבל הפיתוח של הדבר הוא זה שמכניס את האדם לתמונה. בואו מעט נבין למה זה חשוב, הרגש הזה. ואז ממשיך הרב, המחשבה, רגע, בואו נגיע איפה עצרנו, ואנחנו, למה לא נעשה לנו גם אנו את, אומר הרב, היבשו מוחותינו חלילה? אנחנו כבר לא יודעים לקחת מושגים מופשטים ולהוריד אותם אל מושגים שאנחנו יכולים לדבר עליהם? לא לשטח אותם, אלא להביא מושגים עמוקים בשפה בהירה, שיודעים לעורר לבבות, שיודעים לעורר אנשים, שיודעים להביע תכנים גדולים, במושגים שיניעו. אומר דרך, לא כל אחד יכול לעשות את זה. כן? זאת אומרת, אנחנו נראה פסקה אחרת, אומר הרב, בשביל זה צריך לתלמידי חמים גדולים שיודעים לפשט דברים מאוד גבוהים לשפה שנוגעת בציבור, בלי לשטח, בלי רדידות. אבל אומר הרב, אנחנו, למה לא נעשה גם לנו את היבשו מוחותינו חלילה, והם צריכים להיות כתל מלאים היגיון אמת ודעת קודש. זה התנאי. התם כל רעיון מקרב ליבנו פנימה. אנחנו כבר לא יכולים להביע תכנים עמוקים. לדור, לשעה, לרומם, שירים את הנפשות אלינו ולא יוריד אותם. ברוך השם, הננו עסוקים בתורה, בגופי ההלכות. וזה כל פסיקת ההלכה וכל לימוד התורה המרכזי שהיה, כן? שזה ודאי דבר אדיר. צריכים אנחנו לשום לב שהם הינם שערים למחשבה הפנימית ואוצר הגנוז, אוצר יראת השם תאורה, שהיא ראשית דעת ומקור חוכמה. העבודה שלנו זה, ההלכה היא באה להפגיש אותנו עם מה? עם הדבקות, עם יראת השם, עם דעת, עם הכרה, עם שייכות. למה? לאיזה תוכן. אבל אנו צריכים מצידנו להתנער מעט, לשום לב לכל השם הדופק בקרבנו, בחדרי לבב פנימה. אני חושב שהרב פה מצטט במשפט הזה את רב מאיר, כן, תאור שמח. אומר מאיר שמחה מדווינס, שכותב גם כן, בפרשת ניצבים, הוא כותב ממש את המילים האלה. הוא כותב על הפסוקים, כי המצווה הזאת, עכשיו הולכים לצווך היום, לא רחוקיי ולא נפלטי ממך. הוא כותב, וכל השם הדופק בלבב האיש הישראלי, הקורא לו מתוכיותו, כן? אז ממש אותם מילים, נכון? כל השם הדופק מקרבנו בחדרי לבב פנימה. את לעשות להשם, אומר הרב. התורה צריכה להתעורר. אנשי הקודש צריכים להתעורר ולדעת להביע תכנים, גם בכלי הזה, להביע תכנים גבוהים, בכלים, שלציבור יש מה לקבל, מה לקבל מזה, תאירת שמיים. אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך אשר תביאנו לרכוש לנו את העת. לבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה והגונה ותמידית, שנוגעת בתוכן בריא, שמעוררת מידות בריאות, שבונה את הבריאות הטבעית, האמונית, התורנית, שעם ישראל. לשם הם נקראים. זה תוכן מאוד חזק, עולם הספר היום. אתם יודעים שהיום הרבה מוצאות ספרים, לא מעניין אותם העומק. מעניין אותם מה ימכור. זאת אומרת, הרבה תוכן נמוך רץ היום בשוק. אבל אומר הרב, זה המבוקש של האומה. נדרש מאיתנו לצמיח כוח ספרותי אחר, עמוק, יסודי, שמניע ועורר. כן? ולכן, אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך אשר תביאנו לרכוש לנו את העת, לבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה והגונה ותמידית, ומתגברת בכל גווניה לטובה, שמעוררת את הטוב בנפשות, באופן שנוכל באמת לקדש שם שמיים ולתת כבוד לתורה, תהילה לארץ חמדתנו, שזה התוכן, זה מה שיעורר ספרות. לא משהו פרווה, ועוד והדר לירושלים עיר קודשנו. העת הוא בין המחשבה. מה זה בין המחשבה? מה? כן, זה התוצאה של המחשבה. זאת אומרת, עת זה מחשבה בפועל, נכון? כמו דיבור. דיבור זה מחשבה שיוצאת אל הפועל. אז עת הוא בין המחשבה. אבל השאלה מה נמצא במחשבות? יכול לצאת המון שטויות בעת. אבל אם המחשבות הן מחשבות של קודש, הדעת הפנימית היא דעת של קודש, אז מה שיצא? זה אומנות של קודש. זה נכון דרך אגב לכל עבודה אומנותית. אם העולם הפנימי הוא של קודש, מה שיבוא לידי ביטוי זה קודש. אבל אם מה שבעולם הפנימי זה מציאות של תומה, יצא תומה. לכן צריך מאוד לדעת איזה יצירת אומנות אתה מסתכל עליה. מאיפה זה בא? ואתה קולט את זה. לכן, על כן אנחנו חייבים כולנו להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון וגבורה פנימית, לקבוע מסכת ברחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, כי זה הכלי שדרכו אתה יכול להביע את הספרות, את התכנים של החיים, את התוכן של הלמה, של המשמעויות. ההלכה היא מברר לנו את המה. עולם האמונה מברר לנו את הלמה, את התוכן, ערכי החיים. ולכל הלכות דעות שבתורה, מתחתית המדרגה של הלימוד המוסרי היותר נמוך וקל, עד רום פסגת המחשבה יותר עליונה ורוממה, עד מרום שיח קודש של רזי עליון וסתרי תורה. כן? שזה העולם הפנימי, עולם הסוד, שאתה אמור לפתח אותו גם כן. והכוחות הנרדמים יאורו, כי הם מחפשים את התוכן העמוק של החיים, לא תוכן רדוד. הכוחות הנרדמים, כוחות החיים של האומה, הם מחפשים עומק. כשלא שומעים עומק, אז, או נותנים הגמוניה לכל מסוים, אז זה לא שומעים, אבל שם נמצאים באמת. והמחשבה תשוב ותחיה, וישוב לנו העת, הכתב והמכתב, בעזרת אלוקי ישענו, העת שיכולה נפלאות, בימין השם רמומה לתת גודל לשם השם אלוקי ישראל, אוהב שמו והוגה תורתו. אתם מבינים? נעצור פה רגע, בקטע הזה. אז אומר כאן הרב, הספרות היא כוח אדיר, אבל בשביל להביא ספרות כזו, אתה צריך, כן, תוכן. מי שיביע את הספרות, יהיה אנשים מלאים בתוכן הפנימי. זה לדוגמה, תראו, בדף הלבן, כן, בדף הלבן, במקור התחתון שם, אז הרב כותב שם, זה ממאמר שנקרא עבודת אלוקים, כן, כתוב דעת אלוקים, אבל זה עבודת אלוקים. אז אומר כאן הרב, מי מביע את הכוח הספרותי הזה? מי יכול להביע? זה לא ש... כן, אמרת לכם, אני כתבתי, אז כאילו אני הווי, כן? אני רק שוליה קטנה. כן, לא חושב שאני עומד בתנאים שהרב מדבר פה, כן? אבל אומר הרב, בשביל להביע תוכן, אתה לא אמור להיות ככה סתם איזה כותב. אתה אמור להיות גדוש. תראו, אומר כאן הרב, לא כתבו. לא על ספרות. מה יש? יש ספרי הלכה, ספרי לימוד, אמונה. נכון? אבל זהו. אבל הרב עכשיו מדבר על ספרות. על הבעת התכנים הקדושים, כן? תכנים, בשפה שיכולה לדבר ולהניע את העם, בצורה שספרותית.
סתם ספר כאילו?
ספר, אבל לא סתם, שמלא תוכן. שמניע אותך לתוכן. שדרכו אפשר להביע המון תכנים. הרב, שני דברים. אחד, כל כתביו הם כתובים בצורה, הוא בעצם לקחת את סתרי התורה, שהבין שהם שייכים להתגלות עכשיו לפי התקופה, ופתח אותם בשפה שאפשר ללמוד אותה. זה היה מפעל חייו. והרב לא כתב בשפה הזאת, הוא כתב בשפה אחרת. יש איגרת אחרת שהוא כותב לאח שלו, למה הוא כותב בשפה מסוימת. כן, לא הבאתי אותה. עכשיו הוא מבאר את הנקודה הזאת. אבל ודאי שהרב כותב, יש גרת שהרב כותב לפתיחת בצלאל. אז הוא כותב שם סיפור לבצלאל על הבובה נחמה. סיפור על הבובה נחמה. שבעצם זה משל לנחמה של האומה עכשיו שמתנחמת ששבה לציון. אתה רואה איך הרב כותב סיפור, כמו שכותבים סיפור. הבובה נחמה. ומה רוצה לומר? רוצה להבין, תראו, האומנות והספרות היא חלק מזה, היא חלק מתחילת האומה. כי זה תוכן שבא לידי ביטוי בתרבות, בערכי החיים. וכל אומנות זה חלק מהתחילה של האומה. זה חלק מהבעת כוחות החיים בשפה רגשית, בשפה ישירה, שמעבירה תוכן. השאלה מה יוצא? אם אתה מבין שזה שליחות, אז אתה מבין על מה אתה אוחז. אבל אתה יכול גם להביע אומנות, וזה לא מביע שום דבר פנימי, זה לא מביע דבר אותנטי. לכן הרב אומר, יש ערך בתחייה. יש ערך בתחייה, בשירה. שירה זה כוח מאוד חזק, הוא מביע רגשות, הוא מביע שייכות. נכון? אז שירה, ספרות, אומנות, זה כוחות שמביעים תכנים. השאלה, איזה תכנים? אבל ודאי שככל שהעולם הפנימי שלנו עשיר, הוא יודע להביע את עצמו גם בתכנים האלו. זה חלק מהיכולת ההבעה הפנימית, חלק מהיכולת שאנחנו חיים בצורה מלאה את התוכן הזה, ועד כדי כך שיכול להביע, זה כמו גם שאתה מדבר מושג רוחני. אז אם אתה יודע להוציא אותו במילים, זה אומר שכבר הגעת לאיזה מדרגה שזה חי בך, ברמה מסוימת. אחרת זה עוד היה, לא היית מוצא מילים להביע. נכון? אתה יוצא משיעור לפעמים, ואתה לא, אתה בא לדבר מה היה בשיעור, אתה לא מצליח. זה כי אין לך כלים עדיין. לא, זה לוקח זמן, לפעמים הכלים נבנים. אז כל העבודה, הספרות, שזה בעיקר של דת, אומנות כמו ציור ומוזיקה ושירה, זה יותר בארץ רגשות. אבל גם הם מביאים תוכן. אתה רוצה ללמוד את דור תשח? תקראו את השירים של דור תשח. לא היה הרבה כתיבת תוכן, אז כבר. כן, היה רגש בעיקר. אבל אתם רוצים להבין מה התחולל? תסתכלו על שירי תשח. הכל, היה איזה קרב וזה, בום, 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 כל המחצב שם, ו... אני לא זוכר כבר בלפה את הכל שם. כן, אבל הכל זה שירה, תראו, אל תראה מה... כותבים שירה. פלמח. אתם רוצים ללמוד את הדור הזה? אין, אתה חייב לעבור את השירים. בבל וואד, תקראו את השיר, תבינו מה עבר שם. השירים היו הבעת התוכן, אבל זה תוכן של רגש בעיקר שם. אבל אתה יכול לקלוט מה היה הכוח המניע. נכון? אז כאן אבל אומר הרב, מי האנשים האלה שעסוקים בכוח הספרות, בכוח הבעה, ביכולת הבעה הזאת, אומר הרב, ההרגשה הבאה שאומנם רעב יש, הוא מדבר על הדור הזה, יש אומנם חסר מזון מבריא ומעודד מורגש בדברים היבישים שהם עיקר הבניין המוחשי, התלמוד המעשי והקיום, בצירוף אותו הרגש הטוב והנעים של קניית הלב, של תמימות הרוח ושיחות הנפש, שהוא מעטר את האדם כשימצא בו לפי אותה המידה הנדרשה לו, לעומת שערי רגשותיו ותכונותיו. אבל לא המציאו. מה אנחנו רואים? לא רעב ללחם ולא צמא למים. כי אם בדבר השם, נכון? יש איזה מנגינה גם. אז הם לא מוצאים מענה לרעב בחוץ. כי מה הרעב? כי אין המקור של הרעב עומד ברעב עצמו. למה רעבים הדור? זה בעצם מה שהרב שואל. מה הרעב? מה הרעב הפנימי של הדור? אומר, הצמאון, כי אם בצמאון בני ובנות הדור הצעיר, הם מעולפי צמא. הצמא כל כך גדול. שתראו, זה העיניים של הרב זצ"ל, שדורש את המבט הזה לראות מבפנים, לא להתרשם מהחוץ, מכל הקוצים שיש בחוץ. להבין מאיפה זה בא. איך אני יודע מאיפה זה בא? כי אני רואה את תכני החיים, במה עסוקים. עסוקים באידיאלים, עסוקים בספרות, עסוקים בתכנים, עסוקים בדת, מסירות נפש. אז אני מבין שזה דור שנובע מבפנים דבר גדול. אחרת זה היה מופיע בשפלות. ולכן אומר הרב, משען מים חסר להם. מה? להחיות את הרגש והדעה שיתעורר בקרבם לתחייה, יתעורר בהם רצון לחיות, להעמיד חיים. שהיסוד של זה להעמיד את האומה על רגליה, ברמה האלו, בהבנת הנהגת השם. ובפועל זה בא לידי ביטוי אצלהם ברצון, לתחייה. דבר שהיה רדום כל שנות הגלות, ועכשיו זה בצורה מאוד חזקה, ורגלינו עומדות פה היום. ואומר הרב, להחיות את הרגש והדעה שיתעורר בקרבם לתחייה ומקור החיים, ודבר זה אי אפשר שיתמלא. איך, מה ימלא את התוכן, את השייכות? אומר הרב, על ידי פתיחת מעיין ההגדה בהרחבה גדולה. אז מי? סתם? כל אחד יכתוב איזה ספר אגדות, אני יודע, על חז"ל, חס וחלילה, חס ושלום. אומר הרב, לא, דווקא על ידי תלמידי חכמים, גדולים וקדושים, שקנו את התורה, היראה והדבקות האלוקית, והם מלאים בתורה, מלאים ביראת שמיים, ואז הם באים לקחת את התכנים האלה, ולפתוח אותם, ולברר אותם. שהם קנו את הדבקות האלוקית בלחץ מותם, בדם התמצית של לבבם, דווקא הם ראויים הם להורות ולהודיע שאין הלימוד של מה ששייך למחשבה ורגש דבר הרעי ותפל, וזה רק עניין של הרגשות. יש פה תוכן שלם שצריך לצאת אל הפועל, ושהוא חי, אז אתה יודע להביע אותו. וגם לא דבר של רשות או איסור, וכל החומר שאיננו דבר של איבוד זמן ומעל בטלה, כל לימוד המוסר והאמונה, כן? היינו מסיעת ישרים, היינו סדר הוויכוח של מסיעת ישרים, כל הבירור הזה שם, זה ברור. זה גופי תורה. זה, כל העבודת ההלכה זה כדי שתגיע לדבקות. איך תגיע לדבקות? זה לימוד אמונה והגדה, לימוד מוסר. זה הנושא. וגם לא דבר, גם נתיבות שלום, בהקדמה יש לו ספר נתיבות שלום על המידות. תסתכלו בהקדמה של נתיבות שלום על המידות, מה הוא כותב על הנושאים האלה. ויש עוד הרבה מקורות, אבל זה רק ככה בשלוף. וגם לא דבר של רשות או איסור, וכל וחומר שאינו דבר של ליבוד זמן ומעיין בתלקים, עיקר יסוד החיים, ועיקר מעיין הישועה, השאלות הרוחניות הגדולות של ערכי החיים, מהות החיים, מגמת החיים, ערכם, התכנים, המושגים, מה זה עם ישראל, מה זה גאולה, מה זה ארץ ישראל, מה זה הנהגה של גאולה. כל זה מושגים שצריכים להתבהר, מה זה הלכות ציבור, איך הנהגה ציבור. זה דברים שחייבים ללמוד אותם. להשקיע בהם, לברר, עולם המוסר, המידות, הנפש, כל זה בירורים מאוד מאוד עמוקים, שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, אבל היום אנחנו נראה שהעם צמא, אומר הרב, הציבור צמא, העם התעלה. מחויבות הן להיפטר עכשיו, בדרגות השונות לכלל העם. אז יש את העם שלומד, שמברר את החלקים שהם יותר חלקים שכליים, נבדנים, ויש, אתה יכול להביע את אותם תכנים גם, להניע עוד מערכות באומה, שהם לא דווקא בבחינת הלימוד השכלי, אבל אתה יכול להעביר את הדברים דרך עולם הספרות, דרך הספר. ולהוריד דברים ניסיים ונשגבים מרום מוזם, עד עומק הדיוטה הרגילה המונית, בלי ליצור שטחיות ובלי לרדד. צריך לזה, לגעת לזה, צריך עושר גדול ואדיר, של לימוד שנים, אגבי שנים של תורה. והסקנות קבועה ומורגלת שרק אז, מתוך כך הדת יכולה להתרחב ואז להביע תכנים גדולים בשפה בהירה. ותתברר השפה עד כדי להביע דברים היותר עמוקים, בסגנון קל ופופולרי, להשאיר נפשות צמאות, בלי שאני שיתחתי וירידדתי את הדברים. אז לשם אנחנו מכוונים. זה לא שעכשיו כל אחד יבוא ויכתוב ועכשיו יגיד, הנה, זה, כן. אבל, ומצד שני, אז בסדר, אז מה, אז לא נעשה כלום, צריכים להנוע, להניע דברים קצת, לנסות לפחות. אבל זה השאיפה. לכן אומר הרב אצלנו, אומר הרב, כיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח המחשבי שבקרבה היא פועלת. אז נכון זה מטובל בספר, בסיפור, באיזה עלילה, אבל אם לא היה בעלילה הזו תפיסת עולם שעוברת, לא היה לזה כוח. ספרים שהם ריקים בלי תפיסה, הם פאפאפו, כלום, נעלמים מהר מאוד. כן? הם לרגע תופסים וזהו. גם ספר שהוא כולו שטויות, אם הוא תופס זה כי הוא מבטא איזה רעיון. אני לא אגיד שמות פה. כן? אבל תחשבו לבד. כשתפס את כל העולם, הוא כולו שטויות, אחת גדולה. אבל כי הוא מבטא איזה רעיון, איזה כמיהה דמיונית, אבל כמיהה, יש בזה עולם מחשבי. הכוח המחשבי שזה, זה הכוח שדוחף את זה ומניע את זה. אז הוא אומר, אף על פי שנקבץ בתוכה גם לג הרבה ודברים מחממים, מלווים לבד, אבל מכל מקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי, אי אפשר. ואת הבסיס המחשבי הזה, זה האפיון של הדור. ולכן, זה עוד סיבה להבנה, למה הדור הזה הוא דור ששייך לגודל. ולכן, כשאתה רואה את הקוצים שבו, אתה מבין שהקוצים שבו הם רק הכיסוי החיצוני, לבקשה פנימית תאורה, עמוקה, שנדרשת. סוף, זה מבט עמוק, זה לא מבט פשוט. זה גם לא פשוט, תבינו. עם איזה דעות אנחנו נאבקים, היום אנחנו רק בתוצרים של זה. אבל באותם הזמנים, זה היה האידיאלים הכי עליוני, הכי המלחמות. ואז, לכן, מה ראינו עד עכשיו? אז ראינו שהיה לנו, אמרנו, שערות נפש, שהם מסירות נפש של אידיאלים גדולים. ראינו כוח של ספרות. וראינו עוד נקודה מאוד חשובה, שבדור הזה יש התפתחות מאוד גדולה של מדע. נכון? מדע וחשיבה. זה שלושת הדברים הכי שראינו עד עכשיו. עכשיו הרב ממשיך. אז אומר הרב, נמשיך עוד קצת? בסדר?
כן.
קודם כל הוא אומר שלא הייתה ספרות של קודש שהניעה, הוא אומר שיש פה ספרות אחרת שהיא מעבירה תכנים של תחייה, של גאולה, אבל שמה שמניע אותם זה דווקא מושגים ריקים, כן? של תחייה מוכלנת, ולא של שייכות אמיתית. והוא קורא שצריך להתפתח ספרות כזאת ערכית מתוך הקודש שתביע תכנים. לא יכול להיות שהקודש לא יצמיח כוחות, ספרותים אדירים. איזה עושר יש בעולם הקודש, בעולם התורה, בעולם האידיאלי. הוא חייב להצמיח. ואני מוסיף וסוגריים, כל אמנות היא צריכה להיות כזאת. שכל יצירה צריכה לנבוע מהקודש, ולא מהתומה. היום לפעמים לומדים, הולכים ללמוד אמנות, אז אומרים לחבר'ה, ש... כדי שתצא יצירה אומנותית, הם חייבים להיות חופשיים, כאילו ליפול לכל הרבדים הנמוכים של החיים. ואז הם יביאו יצירת אומנות חופשית. ואני אומר, זה לא נכון. אם אתה יורד נמוך, יצא ממך דברים נמוכים. ואם אתה תהיה נאמן לעצמך, כן? אז יצא ממך יצירות שאף פעם לא הגעת אליהן. אספר לכם סיפור על זה. לא יודע, אז נספיק לראות את ההמשך. פעם אימנתי איזה בחור. והבחור הזה היה מוזיקאי מחונן. והוא סיפר לי, תוך כדי אימון, הוא בא שאני אאמן אותו על תחום מסוים. ואגב זה הסתבר שהוא, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא נקח סמים. זאת אומרת, היו... ואז הוא סיפר לי שבסמים, הוא היה חי בחוץ לארץ באיזה בית ספר למוזיקה שם, לא משנה. והוא אמר לי, היינו חיים ברמה שלא ידענו להבדיל כבר מה מציאות ומה דמיון, מרוב שהם היו מסוממים. ואז הוא אומר לי, תשמע, אבל מה, אגיד לך את האמת, כל פעם, היצירות שיצאו מאיתנו שם, שהיינו בגבול הזה, היה יצירות, אני לא מגיע ליצירות כאלה היום. אז התחלנו אותו איזה מהלך, ובסוף, תוך כדי, זה לא הייתה הכוונה, אבל נגענו בהבנה על מה ישב ההתחלה שלו שהוא התחיל לקחת סמים. מה היה הנקודה? ואז ישב על איזשהו, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס פרטים שלא לא נעים, כן? אבל ביררנו נקודה אחת מרכזית, שההליכה על הסם הייתה במקום כזה שהוא חשב, הוא תפס שמי שהוא, מה זה היה שם, אני כבר לא זוכר לגמרי, אבל מי שהוא חי, אז הוא חייב לקחת, אז הוא לא יכול להיות מקובע, הוא לא יכול להיות שייך למקצועות הרגילים, הוא לא יכול להיות שייך ל... ומי שרוצה חיים, מי שרוצה להגיע ליצירה, אז הוא חייב לחוות איזשהו חוויה אחרת, לצאת מהמרובעות. ואז ביררנו איזה נקודה שם, ומה הגענו? הגענו לנקודה שיש נקודה עצמית של החיים, שהיא לא תלויה במה אתה עושה, במה המקצוע שלך, וממה אתה מתפרנס. זאת אומרת, היה איזו תפיסה מקובעת שמישהו עורך דין, טייס, איש עסקים, הוא מקובע בחיים. הוא לא חי את החיים. הוא לא חווה את החיים. למה? כי הוא שייך לזה מקצוע מאוד מסודר, ומפה השתלב, כאילו הסם, זה יפתח לו את הפתח. ואז שאלנו שאלה מאוד פשוטה. יכול להיות אדם שהוא גם טייס, גם שהוא עורך דין וזה, שהוא אדם חי ושמח ומחובר, ואז פתאום, אתם יודעים שיש פרדיגמות, האמת היא מאוד פשוטה. אבל כל עוד אתה לא שואל שאלה פשוטה, אתה תוקע פרדיגמה, בהנחת היסוד. ואז הוא אומר, וואו, יש. אמרתי, איך? אומר, אדם, הוא יכול להיות טייס, עורך דין, אבל הוא מחובר לעולם הפנימי שלו. ואז, פתאום בנקודה הזו, נפל הסימון. ואז היה, זה היה שיחה טלפונית. רבע שעה, שתיקה. שאני לא יודעת, לא רוצה להפריע לו, אבל רבע שעה זה כבר הרבה זמן. עכשיו שאלתי אותו, תגיד, הכל בסדר? הוא אומר לי, כן, כן, התהפך עליי העולם עכשיו. פתאום הבנתי, הוא אומר לי, איזה טעות. הבנתי, כל העולם התהפך לו פתאום. שיש מקום פנימי עצמי שאתה חי את החיים, שהוא לא תלוי בחוץ, הוא תלוי בפנים. ואז, טוב, אני לא יודעתי לאן זה עלה, עצרנו את השיחה. ואז פעם הבאה שהוא דיבר איתי, הוא אומר, אני חייב לספר לך סיפור. הוא אומר, אתה זוכר את התובנה הזו? זה הפך לי את כל החיים. ואז הוא אומר לי, תשמע, הגעתי ישבתי, הייתי במקום הזה, הלכתי לנגן. ואני אומר לך, בחיים לא הגעתי ליצירה כמו שבאותו זמן הגנתי. בחיים לא. כל הסיבובים שם בחול, לא הגעתי ליצירה כזו, כמו שהגעתי באותה נקודה שהייתי מחובר לעצמי. מבינים? זה הנקודה. כשאדם מחובר לעולם פנימי שלו, אז היצירה שלו היא יצירה פנימית אותנטית. נקייה, תאורה. ואז יוצא דבר גדול. אנחנו רוצים להאמין בזה, אבל ללכת עם זה, להעיז את זה. לא צריכים אלה. אם אני מכניס תאומה ותינופת, יצא תאומה ותינופת. זה ברור בעולם הפנימי. כאומנות. האומן, הוא מגלה את העולם הפנימי שלו באומנות. הוא נאמן. נכון? אז זה העבודה. אז בוא נמשיך אותי פה. בסדר? יש? 10 דקות? פחות? נלך על זה. אז אומר הרב, כשהדור הוא שפל, כשמוסרו עצמי הוא נשחט, כשמושגי הצדק והיושר הטבעי אינם מפותחים בו כראוי, אין המחשבה פועלת עליו, לא לטובה ולא לרעה, או פעולה חלושה. אבל כיוון שהוא מתעלה, כיוון שהוא מרגיש בקרבו הצילות והעדינות, נטייה חזקה להשכיל להטיב והכרה פנימית בהרבה נתיבות ודרכים של אורחות החיים, אף על פי שאינם גמורים ומשוכללים, מכל מקום הרי הוא כבר צמא למחשבה והיגיון. ועם זה, גם לרגש יושר, שמן ורטוב, רענן וחי. מה הרב אומר? אומר הרב, כשהדור שפל, כשמוסרו עצמי הוא נשחט, כשמוסרי הצדק, מושגי הצדק והיושר הטבעי אינם מפותחים בו כראוי. מה זה אומר? זה אומר, כשהדור, אם אני מוצא דור שפל, זה אומר, שמושגי הצדק והיושר לא מפותחים. מה זה מושגי הצדק והיושר? צדק זה אומר שאני חווה שיש איזו אמת כללית. אדם שנלחם על הצדק, על מה הוא נלחם? הוא מבין שיש איזו אמת בעולם. יש מושג של צדק, אני צריך להילחם עליו. יושר זה נטייה טבעית, למה נכון. כששתי המושגים האלה, שני המושגים הללו, שהם מושגים שכליים, לא שכליים לעולם החומר, נכון? הם שכליים לעולם הדעת. עולם החומר זה מה אני אוכל, מה אני... ושיש מושג של צדק, זה שייך כבר לתפיסה. אז אומר כאן הרב, כשמושגי הצדק, שזה התפיסה הכללית של העולם, של האמת, שיש משהו בחיים שהוא מעבר לגלוי, לחומר ולמוכר. והיושר, שזה הנטייה הטבעית, לא מפותחים. ממילא, אם הם לא מפותחים, אז האדם שוקע עכשיו בשפלות מוסרית. אומר הרב, כשאדם נמצא בשפלות מוסרית, מה שנגיד מעסיק אותם בעיקר כסף, תאוות וכדומה, אז עולם הרוח לא מעניין אותו. תבוא לבן אדם כזה, תגיד לו, תשמע אחי, אני רוצה לספר לך איזו תובנה הייתה לי בהבנת ה... בוא נחלום הקודש, כן? בהבנת הפיזיקה הקוונטית, נגיד לך, אסגר לך, נגיד לך, מה אתה רוצה ממך? כן? מה זה קשור עכשיו? מה זה מעניין אותי? או הבנה על המוסר, אתה תגיד, מה אתה פילוסוף עכשיו? מתפלסף לי כאילו? מה הנושא שלך? זה לא מעניין אותו בכלל, נכון? זאת אומרת, מי שהעולם הפנימי שלו לא מפותח, עולם מוסרי, הערכי, לא מפותח, עולם המחשבה לא מעניין. זה לא עולם שנוגע, זה לא הנושא שיעסיק אותו. את מי יעסיק עולם המחשבה, הדעת, הבירור? זה מי שיש לו כבר איזו תפיסה ערכית של החיים. אז נכון, נהל אותו דו שיח, לא משנה אם אתם בדעות הפוכות. אבל שיח יהיה, יש שפה משותפת. אבל כשאתה בא בשיג ושיח עם בן אדם, שהנושא התפיסתי, המוסרי, לא מפותח, אז הוא לא הבין אותך. זה כמו בן אדם שעושה תשובה, לפעמים אנחנו מסתבכים עם זה, דקה. אתה עושה תשובה, עושה תהליך, אתה לא מבין איך אני לא יכול לשבת בשקט, עד שאין לי איזה שקט פנימי בתוכי. ואתה רואה חברים שלך, והם חיים, יעני, בזרם שרץ. אבל זה בגלל שאצלך הדעת מפותחת. יש איזה משהו אחר שמפותח אצלך, ואצלם אולי עוד לא. לא צריך להסתבך עם זה. הפוך, זה צריך לסמוך על זה. אבל, ומצד שני, אם תיפגשו לשיח, לא בטוח שתוכלו להתחבר בכלל, כי הוא לא יבין, תגיד, איך אתה יכול לחיות ככה בלי שאתה מחובר למה שאתה עושה, בלי שהדעת מבוררת. והשני, יגיד לך, תגיד, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? בשביל מה לך תעסק בשאלות האלה? שאלה, מה יוצא לך מזה? ולכן אומר כאן הרב, שאתה מוצא דור כזה, שהמוסר העצמי הוא נשחט, שאין שייכות למושגים של דעת, של הכרה, וזה יבוא לידי ביטוי במוסר. אין המחשבה פועלת עליו, לא לטובה ולא רעה, או פעולה חלושה, היא לא נפקה מין על החיים. לכן אתה תמצא הרבה דורות שלא עסקו בכלל במחשבה, זה לא היה נושא. הנושא היה, איך אני מביא אוכל לבית, ואיך אני צעד את מה שאני צעד, ואיך אני... לא היה נושא של דעת, ומי שעסק בדעת, זה היחידי יחידי, נראה את זה בהמשך. זה היה שייך להמון. זה לא נוגע. רצית לשאול... זה בהמשך. אבל זה הוא הראיה שהרב אומר. שאתה מסתכל על אם היה דור מושחת, לא היית מוצא את הדעת מפותחת. זה הראיה שהרב רוצה לומר. שאתה מוצא דור שהוא מושחת מבחינה מוסרית, לא יכול להיות שתמצא אצלו מבוקש ונפקמינה בשאלות המחשבה והדעת. אתה מבין? זאת הראיה שהוא בא להגיד פה. שאם הדור הזה היה שפל, אז לא היית מוצא שהשיג ושיח הוא סביב המחשבה. כי המחשבה לא הייתה נפקמינה לחיים. אתם מבינים את הנקודה? בסדר, זה מובן? אחרת, זה לא הנושא. מי שהוא שפל אומר הרב, עולם הרוח לא מעניין אותו. עולם המחשבה לא מעניין. זה לא נוגע, זה פשוט. כי אתה תופס את החיים שרק נפקמינה. ולכן, מה היה תפקיד השכל דרך אגב? הרי יש שכל, נכון? האדם הוא רוח ממלא לה, דעה ודיבור. אז תפקיד השכל הוא סך הכל כלי שרת של הדעת. למה לא תקנתם אותי? מה זה, שכל הוא כלי שרת של הדעת? זה משפט שחסר... השכל היה כלי שרת של הגוף. כלי שרת. מה זאת אומרת? יש לי מחשבה, מה תפקיד המחשבה? פשוט להביא לי חוכמה, איך אני צעד בצורה יותר משוכללת את הדבר הזה. או, את האמת, זה גם יכול להיות בעולם המדע, איך אני משכלל את החיים החומריים, סך הכל. אבל השכל הוא הרבה יותר מעבר. הוא עולם בפני עצמו, התפיסה. כן? זה היום גם בעולם המדע, זה מבינים שהתודעה שלנו היא כנראה קצת מעבר למחשבות שרצות לך בראש. כוונה, יש לה יכולת השפעה על ההוויה, על המציאות, קצת מעבר. שם המדע הולך. בסדר? זה עוד בחיתולים, אבל שם מתקדמים. אז לכן אומר הרב, אבל כיוון שהוא מתעלה, שאני מוצא עילוי בדור, והמדרגה, יש צמיחה בדור, וראינו כבר בעבר למה הדור הזה, במה הוא התעלה, שמה שהוא גורם לו להתעלות, זה קשור לאיסורים, להתמודדות שאדם, הדור עבר במירוקים, וגם סדרי נשמות. אומר כאן הרב, כיוון שהוא מרגיש בקרבו הצילות והדינות, נטייה חזקה להשכיל ולהטיב, והכרה פנימית והרבה נתיבות, זו דרכים של אורחות החיים, הרי הוא כבר צמא למחשבה והיגיון. טוב, אז זאת אומרת, כבר מאוחר, אז נעצור בנקודה הזאת, נמשיך מפה, שבוע הבא, לקומה הזאת. בסדר? טוב, בהצלחה, השם ירננו, מקווה שנזכה להבין משהו מה שדיברנו. תודה רבה.